אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק של להתעורר. בפרק של היום אני מביא לכם שיחה שלי עם שירה מאירי, סגנית עורכת בזווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. שירה ביקשה לראיין אותי על נקודת המפגש בין אקולוגיה לבודיזם, בעיקר סביב התפיסה של אקו דרמה, וחשבתי שזה עשוי לעניין גם אתכן המאזינות. אך לפני שנתחיל, כמה עובדות שאולי לא ידעתם על משבר האקלים. במהלך 30 השנים האחרונות, העולם איבד כמחצית משוניות האלמוגים שלו. מחקר שפורסם בכתב העת סיינס צופה כי עד 2048 לא יוותרו באוקיינוסים מספיק דגים לדייג מסחרי. ועל פי דוח של הפורום הכלכלי העולמי לשנת 2016, עד 2050 יהיה יותר פלסטיק באוקיינוסים מאשר דגים. הביולוג אדוארד ווילסון מאוניברסיטת הרווארד מזהיר שעד שנת 2100 מחצית מכל מיני הצמחים והחיות על פני כדור הארץ עלולים להיכחד או להיחלש עד כדי כך שהם ייעלמו זמן קצר לאחר מכן. נכון לתחילת 2022, אוכלוסיית העולם מונה 8 מיליארד בני אדם. The Global Footprint Network חישבה שכדור הארץ יכול לספק רמת חיים אירופית לכ-2 מיליארד בני אדם בלבד, ואורך החיים אמריקאי להרבה פחות. אז אם הספיק לכם, הנה אנחנו מתחילים.
אולי נוכל להתחיל בזה שתתאר לי את נקודת המפגש בין דרמה לאקולוגיה וקיימות?
שהמפגש בין דרמה לאקולוגיה וקיימות זה מפגש מודרני. וזה חשוב לציין משום שלפחות בתחילת הדרך, היו כאלה שניסו לטעון שהבודיסטים תמיד דאגו לטבע. במובן הזה בעצם הבודיסטים כביכול הקדימו את המערב. עכשיו, זה פשוט לא נכון. בדומה לקשר בין בודיזם לפיזיקה, מדע, פסיכולוגיה, זה קשר שצמח בתקופה המודרנית, וזה חלק מהאדפטציה, מההתאמה של המסורת, לעידן המודרני. אדפטציה לגיטימית לחלוטין. רק צריך להבין שזה חידוש.
הבנתי. אז מה באמת היחס שלך למושג הספציפי אקודרמה?
אז אקודרמה, למיטב ידיעתי לפחות, זה מושג שהוא די חדש, הוא נטבע לראשונה על ידי דיוויד לוי, בספר שלו מ-2019, אקודרמה, Buddhist Teaching for the Ecological Crisis. המושג עצמו הוא בעייתי בעיניי, הספר דווקא הוא לא כל כך בעייתי, הספר הוא מצוין ומסביר את המושג הזה בצורה מאוד מפורטת, אלא שמושג הזה עשוי להתפס כאיזשהו buzzword. מה ש... לי מפריע באופן אישי קצת בסג הזה, זה העובדה שהדרמה היא לא אקודרמה, במובן שדרמה בודיסטית, כמו שציינתי, לא מתייחסת לאקולוגיה. דרמה היא דרמה, היא מלמדת עקרונות של היות בעולם, ואלו תמיד אותם עקרונות. והעקרונות האלה, אם מבינים אותם נכון, ניתן ליישם אותם במגוון תחומי חיים, כולל אקולוגיה. אבל בדומה לניסיונות אחרים, לקחת מהבודיזם משהו אחד, להתמקד בנקודה אחת ולהשתמש, דוגמה הכי בולטת זה מיינדפולנס, ודיברנו על כך בפרק שבו ערכתי את קרן ארבל, יש כאן הבטחות לצד סכנות. האדם המציע איזושהי דרך חיים שלמה, דרך חיים הוליסטית, ולא כל מיני טכניקות או פילוסופיות שהאדם יכול to pick and choose וליישם כרצונו זה, בעיניי לפחות גישה קפיטליסטית. עכשיו, אני לא פוסל את הגישה הזאת, יכול להיות שיש בה תועלת לאור המשבר האקלים החמור שבו אנחנו נמצאים, אבל חשוב להבין את ההבדל. אחד הדברים המעניינים שדייוויד לוי עושה בספר שלו בעיניי, הוא מצביע על כך שאולי הבודיזם עצמו צריך להתעורר. כלומר, שהבודיזם עצמו הוא לא באמת יודע איך לטפל בבעיית האקלים, או שהוא לא מייחס לבעיית האקלים מספיק חשיבות, ויכול להיות שהוא צריך לעשות את זה. אבל זו כבר שאלה אחרת.
מה אתה חושב, הבודיזם צריך להתעורר?
אני בטוח שהבודיזם צריך להתעורר, אבל יחד עם זאת, אני חושב שבתור מומחה לבודיזם, ומי שמלמד בודיזם, חשוב לי מאוד להקנות לתלמידים את ההבנה ואת ההבחנה בין מהו בודהיזם מודרני, ומהם האדפטציות שניתן לעשות למסורת הזאת, ומהי בעצם המסורת שאנחנו עובדים איתה, ולמנוע את הבלבול הזה.
אז בעצם אם נחדד את הסכנה במושג, אז זאת באיזושהי התעלות בו, או איזושהי קשרות אליו ספציפית?
באופן עקרוני הבעיה המהותית ביותר, זה להבין שאקודרמה זה הייבריד, בדיוק כמו בשם עצמו, זאת אומרת, אקו ודרמה, מילה סנסקריטית ומילה לטינית, והחיבור ביניהם זה הייבריד, זה הייבריד מודרני, זה הייבריד שיכול להיות שאפשר להפיק ממנו הרבה, אבל הוא לא מייצג איזשהו דבר מהותי לתורה הבודיסטית. זאת אומרת, אין משהו בתורה הבודיסטית שהוא במהותו אקולוגי יותר, לצורך העניין, מהנצרות, מהיהדות.
הבנתי. אז אולי באמת נלך צעד אחד אחורה ונדבר על הטבע. מהי החשיבות של הטבע לאדם שהולך בדרך הבודהיסטית? אם נניח רגע אקולוגיה קיימות בצד.
אז זאת שאלה מעניינת, כי באמת קודם כל אנחנו הולכים קצת מאיזושהי תפיסה אקולוגית שהיא מאוד נוכחת בחיים שלנו היום, לאיזושהי תפיסה של טבע שהיא בעצם משהו שקיים אלפי שנים, ובאמת בודיסטים התייחסו לטבע, אבל חשוב להבין שבאופן מסורתי, בודיסטים לא ראו בטבע משהו שיש לשמור עליו או להגן עליו. עכשיו, זה ברור למה, לפחות למיטב זיכרוני,
בתקופת הבודה חיו בעולם בין 50 ל-100 מיליון אנשים.
Okay? לא היה איזושהי סכנה לטבע, היה הרבה הרבה יותר טבע ממה שבכלל אפשר לדמיין. ברור שכל בודיסט נמנע ככל האפשר מפגיעה ביצורים חיים, זה אחד מהציוויים הבודיסטיים הבסיסיים, הוינאיה, החוקים הבודיסטיים גם אוסרים על הנזירים לפגוע בצומח, אבל בבודיזם הקדום הטבע מייצג מקום של סגפנות והתבודדות, בעיקר. כלומר, הבודיסט הקדום לא רואה בטבע איזשהו אידיאל, לא רואה בטבע איזשהו מקום שצריך להתחבר אליו, אלא הוא רואה בטבע, בדומה אגב לדתות אחרות, מקום שאליו יוצאים כדי להימלט מהקשרים החברתיים, מקום שהוא קשוח ושהוא נועד לבחון את הנחישות של האדם, את היכולת שלו לוותר על הקשרים שלו ולהכשיר אותו. וכמובן הסיפור הידוע על הבודה שעזב את הארמון ויצא ליער להסתגף במשך 6 שנים, אז הנזירים הראשונים התאמנו בטבע, והם הגיעו לערים ולכפרים רק בשביל לקבץ אוכל, או בהודו בזמן המונסונים, והטבע מבחינתם היה משהו שאנחנו מנסים להשתחרר ממנו, כמו כל שאר העולם. לא היה איזשהו רעיון כזה של טבע כאידיאל, שמירת טבע. הדברים האלה קצת עברו שינוי במעיינה, כי המעיינה בעצם שמה את ההתהוות הגומלין במרכז, ובעצם הדגישה את הקשר העמוק בין מי שמתרגל, לבין הסביבה והחברה והמערכת השלמה שבה הוא פועל. כלומר, העיקרון הבודיסטווה, מה שאנחנו מדברים, יש בו ממדים אקולוגיים, במובן שהוא שם במרכז לא את השחרור האינדיבידואלי של אני הולך להשתחרר, אני יוצא ליער, אני הולך להתאמן כדי לשחרר את עצמי, אלא איזשהו פרספקטיבה שאומרת, אני בקשר לכל שאר היצורים החיים, ואני עושה את התרגול הזה כדי לעזור ולשחרר אותו.
אז אולי תוכל לעזור לי להבין משהו על עצמי, על איך, למה אצלי, כמישהי שמתרגלת לפעמים, למה בעצם צר החיבור הזה מלכתחילה? ברור לי שבבודהיזם, לא יודעת, במסורות של זן, הטבע הוא מאוד נוכח, ובא לי שרגע תפשט לי את הדבר הזה שאני עצמי חושבת.
למעשה, תשובה בגוף השאלה. בתפיסות מעיינה יותר מאוחרות, בעיקר כאלה שהתפתחו בעולם הסיני, בעולם המחשבה הסיני, המזרח אסיאתי, מסין לקוריאה, ליפן וכן הלאה, יש נטייה לזהות בין הטבע להתעוררות. ויש גם לפירוש השפעות דאואיסטיות, שלפיהם העולם הטבעי מייצג איזשהו עיקרון נעלה, שאדם שואף להתחבר אליו, להתאחד איתו. ומכאן יש איזושהי הבנה של הטבע כמודל וכאובייקט למדיטציה, ומסורת הזן שציינת בצדק, שזה גם המסורת שבה אני מתמחה, אז החיבור לטבע ולסביבה באמצעות מדיטציה, באמצעות שירה, באמצעות אומנות, נתפס כחלק בלתי נפרד מהמסורת. וזה מתבסס בעיקר על ההנחה שאנחנו חולקים מה שמכונה טבע בודה, בודה נייצ'ר, משותף עם כל היצורים החיים. והמונח הזה של בודה נייצ'ר, טבע בודה, שלא היה נוכח בבודיזם הקדום, וגם במעיינה הוא יחסית התפתחות מאוחרת, היה לו חשיבות מאוד גדולה בעיצוב הרעיון של הטבע כאיזשהו אידיאל. יש לנו פרק שהקדשנו לטבע הבודה בפודקאסט שלנו, המאזינים מוזמנים להאזין לו.
אולי אני אשתף באיזושהי חוויה שיש לי מול הטבע, וגם עוד איזושהי הבנה שהייתי שמחה לקבל דרכך. אנחנו גרים ליד הבניה. אני, כמו שאמרתי, אני כן מתרגלת מדיטציה, לא באדיקות, אבל עוד יותר מה שהמדיטציה עוזרת לי באיזשהו מין תהליך של פירוק, שעליו מדובר, לרדת כל יום לנחל, לבניה, ולשים לב לגובה של המים, ולטמפרטורה, והתשומת לב המאוד מאוד עדינה הזאת, שיש בה גם איזשהו משהו עונתי בתוכה, מתחיל לייצר את הדבר הזה אצלי, העצים משתנים, הזרם, ולא מזמן ניסיתי לחשוב מה זה כל כך שונה מתשומת לב למה שקורה בסופר. זאת אומרת, אם כל יום אני אלך למכולת בשעה 5, ואני אלך למדף של הקוטג' ואני אשים לב שיש קצת יותר ביום אחד וקצת פחות ביום אחר, ויום אחד הוא ל5.5 ויום אחד הוא ל6, מה זה הדבר הזה שמייחד את החוויה של הפירוק בטבע, וגם בעצם למה הטבע תופס מקום אם ככה במסורת שדיברנו עליה?
צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה של מסורת שקיימת כבר 2500 שנה ושל אנשים שחיו בתקופות האלה. בשביל אותם אנשים, בוא נאמר ככה, הטבע לא היה מקום כל כך נעים להיות בו. אני גם גר ליד הטבע, ונורא נעים לי לצאת אל המדבר, להסתכל על נחל צין ולעשות שם מדיטציה, ולראות בדיוק את הסוגי התבוננות שאת תיארת. אלא שחשוב להבין שכאשר אתה נזיר שאין לו כלום, והוא מסתובב ביערות של הודו לפני 2500 שנה, הסיכוי שהוא יפגוש טיגריס, נחש ארסי, פיל משתולל, מחלות, חרקים וכיוצא בזה, הוא הופך את חוויית הטבע לחוויה שהיא קצת פחות נעימה ורומנטית, ויותר חוויה שהיא חוויה שמחשלת ומפעילה דברים אחרים, כלומר מפעילה דברים כמו פחד, יכולת שלנו לראות תאחזויות שיש לנו בדברים כמו שמספקים לנו נוחות, שמספקים לנו ביטחון, וזה האופן שלפחות הטבע נראה במסורת הקדומה. עכשיו, בהדרגה, וזה גם אחד הדברים המעניינים, למשל, שאנחנו מסתכלים באמת על מסורת הזן היפנית, אז אנחנו רואים שברוב המקרים ההסתכלות הזאת על הטבע היא הרבה פעמים מתוחמת לאיזשהו, למשל, גן מאוד מאוד יפה. כלומר, יש לנו מנזר, המנזר בנוי בתוך איזשהו גן, בין אם זה גן יבש, גן רטוב, הגן הזה מביא את הטבע במנות נעימות, ואפשר להתבונן בו. אני לא אומר שבתקופות שמסורת הזן ושאנשי זן לא הסתובבו בהרים ובטבע האמיתי, אלא ששוב, אז התפיסה שלהם של הטבע והתיאורים שלהם, של החוויות שלהם, הם תיאורים שהרבה יותר קרובים לסגפנות, מאשר לאיזשהו חוויית מיינדפולנס נעימה מהסוג שאת תיארת.
אז גם זה אולי דבר מודרני.
לא אולי.
אז אולי נדבר על זה קצת מזווית אחרת. למיטב הבנתי, בודה היא גם דמות היסטורית, בודה לפי המסורת, אבל בעיקר מדובר בסוג של פוטנציאל, פוטנציאל התעוררות שקיים בכל אדם. אז תהיתי אם אפשר להבין את התפיסה הזאת בהקשרים של אקולוגיה ושל קיימות, את אותו פוטנציאל.
אוקיי, אז אולי גם כאן אני אפתיע אותך.
יאללה.
ואני אומר שאני לא מסכים עם הקביעה שכל אחד יכול להיות בודה. ואני חושב שזה מאוד קשור לאופן שבו אנחנו מבינים פוטנציאל. אני חושב שבתקופה המודרנית אנחנו מבינים את הרעיון של הפוטנציאל להיות בודה כמשהו ישים, כלומר כמשהו שאת ואני כולו מתרגלים מספיק, או אולי אנחנו לא מתרגלים, גם אני לא מתרגל כמו שהייתי רוצה, אבל אילו רק הייתי מתרגל מספיק, אז אין שום בעיה, כנראה שהייתי מגיע לזה. אבל אני מציע להבין פוטנציאל בצורה טיפה שונה. כלומר, אני מציע להבין פוטנציאל קצת, אם אני יכול להשתמש בדוגמה של אתלטיקה. אתלט, כמו בשם יוסיאן בולט, אלוף העולם ב-100 מטר, רץ 100 מטר בקצת יותר מ-9.5 שניות, 9.58. עכשיו, יוסיאן בולט הוא בן אדם. באופן עקרוני, לי ולך יש את אותו פוטנציאל שיש לי יוסיאן בולט. אלא שלא משנה כמה את ואני נתאמן, אנחנו לא נרוץ, לא יודע לגבייך, אולי את רצה מאוד מהר. לפחות לגבי, זה לא סביר שאני ארוץ 100 מטר ב-9.58. כלומר, מה שאני מנסה, מה שהדוגמה הזאת מנסה להראות, זה שהתורה הבודיסטית אומנם פתוחה לכולם, אבל לאורך מרבית ההיסטוריה, ברוב המסורות, רוב האנשים לא ראו את עצמם כבודות לעתיד. מבחינתם, הבודה היה בבחינת שיא הפוטנציאל האנושי. איזשהו סוג של על אדם. ורוב בני האדם ראו בדרך הבודיסטית איזשהו מסע ארוך, כמעט אינסופי, של תרגול והתארות, שנמשך גלגול אחרי גלגול אחרי גלגול, שאולי יום אחד בסופו יגיע שחרור. עכשיו, אם אני חוזר למובן האקולוגי, אני חושב שלהפך, אני חושב שכאן דווקא יש הרבה יותר משמעות. כלומר, אם אני מסתכל על החיים שלי כאיזשהו רצף, שלא מתחיל בלידה שלי ונגמר במוות או בהתעוררות לצורך העניין, זה אומר אחריות עצומה, אחריות לעתיד של העולם, אחריות לקיום. לא חיים פעם אחת, אי אפשר להתייחס לעולם כאילו אנחנו חיים בו פעם אחת. אנחנו שווים ונולדים בעולם שוב ושוב ושוב. אז זה פעם אחת. והפעם השנייה, שגם היא קשורה לעניין הזה, אחת הדוגמאות הבולטות זה חיי מנזר, שזה במקרה התחום שאני חוקר עכשיו. חיי מנזר נזרים בכל מקום אגב, לא רק ביפן, גם בהודו, גם בשרי לנקה, בכל המקומות. חיים שהיום היום קוראים להם קיימות. כלומר, חיסכון במשאבים, ניסיון להשתמש במה שיש לך כמה שיותר, ניסיון לא לבזבז, וכל הדברים האלה מונעים מהרעיון שכל מה שיש לנזיר, אוכל, מלבוש, קורת גג, זה בעצם הגיע אליו מתרומות. זה הגיע אליו בחסד. עכשיו, הרעיון שכל מה שאנחנו מקבלים הוא תוצר של חסד, והוא תוצר של עבודה קשה של אנשים אחרים, ושל אין ספור תנאים שאפשרו אותו, זה לדעתי דבר מאוד מאוד חשוב. כלומר, כי אם אנחנו נתייחס לכל החיים שלנו בעולם, לכל ההוויה שלנו בצורה הזאת, שזה לא מובן מאליו, כן, אני עבדתי קשה, אני יכול להשתמש ולזרוק, אני יכול, אז כל פרט ופרט מהחיים שלנו יקבל פרספקטיבה אחרת.
אז אולי רק כדי שיהיה לי את זה באיזושהי שורה בראש, איך היית מגדיר קיימות בודהיסטית?
הייתי מגדיר קיימות בודהיסטית כבאמת הסתפקות במועט, חיסכון במשאבים, וההבנה המאוד מאוד עמוקה שמה שיש לנו ניתן לנו כדי שנשתמש בו למטרות שהם התרגול הבודיסטי, לתרגל את התרגול הבודיסטי, לעשות טוב בעולם, לאמן את התודעה שלנו, בשביל זה אנחנו אוכלים, בשביל זה אנחנו, יש לנו קורת גג, ולא בשביל הנאה שלנו, הכיף שלנו, הבזבוז שלנו וכיוצא בזה. זה פחות או יותר האופן שבו חיי מנזר מדגימים את המושג של קיימות. אולי הנקודה החשובה ביותר זה הרעיון של מה שנקרא דנה, תרומה שניתנת לנזירים, בסוף שאתה יודע, מנקודת המבט הבודיסטית לפחות, כי יש אנשים שעושים בתרומות דברים שלא יעשו, אבל מנקודת המבט הבודיסטית, שאתה יודע שאנשים עבדו מאוד מאוד קשה בשביל הדברים שאתה משתמש בהם בשביל לחיות, בשביל להתקיים, היחס שלך אל הדברים האלה הופך להיות מאוד זהיר, מאוד בתחילו ורחימו, מאוד באיזושהי צורה מכבדת ומעריכה לכל דבר. או אם נסכם את זה בשתי מילים, הכרת תודה.
אז אולי זה באמת הרגע לדבר על, על יותר מאפילו חוסר הערכה, על, על, על ההרס שאנחנו יוצרים בעולם, ואני תוהה אם, איך, בוא נקרא לזה בודהיזם כשם קוד כוללני, היה מסביר את, את, את הניצול הזה שאנחנו עושים במשאבי טבע, זאת אומרת, איך אפשר להסביר את המנגנון האנושי הרסני הזה שאנחנו שורפים לעצמנו את המקום, אם ככה נאמר את זה בצורה מאוד דרמטית, אבל אנחנו רוצים לחיות בו, כאילו איך מסבירים את הפער?
אז כן, א', אני לא חושב שזה בצורה דרמטית, אני חושב שהמצב הוא קשה מאוד, ושום תיאור שאנחנו ניתן, בין אם קטסטרופה ובין אם כל תיאור אחר, הוא לא יספיק בשביל לתאר עד כמה המצב חמור, באמת אנחנו לא בשיחה של נתונים, אלא יותר מנסים לחשוב על זה מהכיוון הבודיסטי, אבל מי שעדיין לא התעורר לעובדה שהמצב מאוד מאוד קשה, אז כדאי שיעשה את זה. אני חושב שברמה הפשוטה ביותר, אם בודיסט צריך להסביר את זה, הוא ידבר על אותם כוחות שמניעים את האדם, את האינדיבידואל, והם בורות, חוסר ידע, חוסר הבנה, השתוקקות, חמדנות, הרצון שלנו כל הזמן לקחת, לקבל יותר, מצב שבו אנחנו לא מסתפקים במה שיש לנו, תשוקות, וחוסר ההבנה שנלווה אליהם שאנחנו גורמים לנזק. כלומר, זה לא מספיק שאנחנו משתוקקים, אלא שמושא התשוקות שלנו והניסיון לספק אותם, לא רק שהוא לא יספק את התשוקות האלה, כי הם לא ניתן לספק אותם, אלא גם העובדה שאנחנו כל הזמן גורמים ליותר ויותר נזק, לבעלי חיים, לאוקיינוסים, ליערות, לבני אדם אחרים אגב, שזה נושא שגם קצת מוזנח, וכאן אני חושב שאם אנחנו מנסים ככה להתרחק ולהסתכל על זה קצת יותר מבחינה פילוסופית, אז אני חושב שהעיקרון הבודיסטי הבסיסי ביותר, שהכל משתנה ושאין אני, והרעיון זה המחשבה שהיא מפוקסת או דרך פריזמה של אני, מה שטוב לי, כל הדברים, כל העולם נועד לשרת אותי, היצורים החיים, הטבע, הכל נועד לשרת אותי, את האני שלי, ואם קצת אנחנו מרחיבים את זה, אז את העם שלי, שכונה שלי, את העם שלי, ואם אנחנו מרחיבים את זה יותר, את המין האנושי, את המין שלי מול כל המינים האחרים, ההבנה הזאת היא הבנה מוטעת בתפיסה הבודיסטית, תפיסה שאומרת, אנטמן אין אני, והרעיון שהאני הוא בלתי נפרד מכל האנים האחרים, גם של הספישיס, גם של המין שלנו, וגם של המינים האחרים, היצורים האחרים, והיכולת שלנו, הרצון שלנו, הניסיון שלנו, לשים גדרות, ולהגיד, עד כאן מגיעה האחריות שלי, כי אני דואג לעצמי, או שאני קצת מרחיב, אני אומר, אני דואג למשפחה שלי, אני דואג לעם שלי, ואפילו אלה שממש מרחיבים, ואומרים, אני דואג לכל בני האדם, מסתבר שזה לא מספיק. בסופו של דבר אתה לא יכול לנתק גם את המין האנושי משאר המינים האחרים, אנחנו כולנו באיזשהו התאבות גומלין בתלות הדדית, ואנחנו אין לנו ענים, אנחנו לא ענים נפרדים וקבועים.
אז מה באמת האחריות שלנו? איך אנחנו צריכים להתמודד עם המשבר? בוא נגיד ברוח התורה הבודהיסטית. אני אוסיף לזה שהאם דרך רוחנית יכולה להוות איזשהו פתרון, או אפילו נקרא לזה זרז לפתרון למשבר גלובלי ודרמטי כמו משבר האקלים.
התשובה הפשטנית ביותר שאני יכול לתת היא שתורות בודיסטיות, תורות רוחניות בכלל, לא אומרות לנו מה לעשות, אבל הן כן אומרות לנו הרבה על איך אפשר לעשות את זה. דרך רוחנית היא דבר מאוד הוליסטי, אז קודם כל הבודיזם מלמד אותנו, כמו שאמרתי, חוסר קביעות, גם המשבר האקלימי, המשבר החברתי, הכלכלי, וגם הפתרון שלו יכול להיות מובן דרך המסגרת הזו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש שינוי, העולם משתנה. השינוי הזה הוא לא שינוי לטובה, הוא שינוי מאוד מאוד לרעה, ככל הנראה, אבל הוא גם יכול להשתנות לטובה. דבר שני, היעדר אני שדיברתי עליו, התלות ההדדית, ההתאבות הגומלין, ואני חושב שמי שהולך בדרך הבודיסטית, שאומרת, המודעות הזאת, ההבנה הזאת שאין אני, ההבנה הזאת שבעצם יש שינוי מתמיד, אבל אנחנו צריכים להוביל את השינוי למקום הנכון. ההבנה הזאת שחמדנות זה דבר רע, זאת הבנה שאני חושב שמי שהולך בדרך הבודיסטית יפגע פחות בסביבה. האם זה מספיק? אני בכלל לא בטוח. אם נשתמש במונחים בודיסטיים, פרושה פה איזושהי התעוררות גלובלית. Okay? כמו שאמרנו, המצב הוא חמור, ואפילו מצב קטסטרופלי, ואני בהחלט חושב שצריך פה איזשהו מאבק שהוא מאוד אקטיבי, מאבק שהוא חקיקתי ופוליטי, והוא חורג הרבה מעבר לאיזושהי דרך רוחנית כזאת או אחרת. כי זה באמת, זה המלחמה הכי קריטית לעתיד שלנו, ואחד הדברים ששוב התכוננתי לרעיון הזה, ופתאום ככה, פתאום חשבתי עליו שאוטוטו בחירות בישראל, ואף אחד לא מדבר על הנושא הזה. זה פשוט לא נושא, זה בכלל לא על האג'נדה. אף אחד לא מדבר על הנושא הזה. וזה עוד מובן שממנו אני חושש כאשר אנחנו מקדמים את העניין הזה של אקודרמה. כי הרבה פעמים הגישה הבודיסטית מובנת באיזושהי טעות כסוג של פסיביות. זאת אומרת, נעשה מדיטציה, נתבונן, השלום מתחיל בתוכי, נבין את השינוי, ואני אומר לא, צריך למחזר, צריך לא לקנות פלסטיק, צריכה מקומית, צריך להפגין, לעורר מודעות, ויש פה איזושהי בעיה, ופה זה קצת מדאיג אותי בעניין הזה. הגישה הבודיסטית יכולה להיות מצע פילוסופי ליחס שלנו לסביבה, אבל חייבת להיות לצידה איזושהי פעולה אקטיבית, מיידית ואפילו אגרסיבית.
אני תוהה לגבי חלקים מורכבים בתוך המאבק הזה, שאולי הכלים הבודהיסטיים כן יכולים לעזור בהם באיזושהי צורה, וזה הנקודה הזאת שבה יש חוסר הסכמה. זאת אומרת, סוף המאבק הזה הוא חלקו רובו, אני לא יודעת, קשור בזה שיש אנשים שלא מוכנים לוותר, ויש מכחישי אקלים, ויש מי שלא מסכימים על חומרתו של המצב, ואני תוהה מה אמור להיות היחס שלנו לאותם אנשים, והאם יש דברים שאפשר כן לקחת מהתורה הזאת כדי להצליח להתמודד יותר טוב בפן הזה של המאבק.
התפיסה הבודיסטית של דרך האמצע היא תפיסה שהיא מאוד חשובה לנו בנושא הזה, משום שקיצון אחד כמו שאמרת זה מכחישים, אנשים שבעצם מתכחשים לכל נתון מדעי, היום אין שום ספק בעובדות, זה, אם לפני 20-30 שנה היה אפשר להתווכח, היום אין אפשרות באמת להתווכח, אין אפשרות כזאת, זה קונצנזוס. אז הצד השני זה אנשים שאני אקרא להם במרכאות כפולות אקולוגים קיצוניים, אנשים שהרטוריקה שלהם והפעולה שלהם עשויה להיות מלווה באלימות, והיא נובעת בעיקר מפחד מובן, מתסכול שכולנו חולקים אותו, מזה שאף אחד לא מתעורר. וכאן אני חושב שהבודיזם מציע את דרך האמצע, שמבינה שכל דרך קיצונית בסופו של דבר סותרת את עצמה, מובילה לסתירה, והניסיון בעצם למקם את עצמנו במקום שהוא לא קיצוני לשום כיוון. הוא מבקש את הפעולה, הוא רוצה לפעול, אבל הוא לא מקבל אלימות כפתרון, אלא הוא דוגל בדרך של חינוך והפגה של הבורות. וכאן אני חושב שבאמת, אחד הדברים שתמיד ככה עולים בשיעורים והרצאות שאני נותן, זה צמחונות וטבעונות. וגם פה הרבה פעמים אני מציין את זה להפתעת המאזינים, שבודיסטים באופן היסטורי לא היו צמחונים. הם לא היו צמחונים. ואנשים, מה, איך יכול להיות? בודיסטים אכלו מה שנתנו להם, וזה בדיוק שוב העדפות. עכשיו, למה זה חשוב לעניין העדפות? כי הרבה פעמים להיות טבעוני, לכאורה, מה יותר סביבתי מזה, יכול להיות כרוך בהרבה מאוד העדפות. וזוהי לא הדרך הבודיסטית. מה שאני מנסה לומר בזה, זה שבעצם בודיסט מנסה לראות את המציאות בצורה הוליסטית, באמת בצורה אקולוגית, אם יורשה לי גם להשתמש במושגים מודרניים, שבה המשוואה היא מה גורם סבל, למי נגרם סבל, איך אני יכול להפחית את הסבל, ואיך אני יכול לעשות יותר טוב בעולם, ואיך אני יכול בעצם כל הזמן לאמן את עצמי, את התודעה שלי, ולהיות יותר טוב.
אבל אם רגע נוריד את זה לשורה התחתונה, אז אנחנו נמצאים במצב קיצוני, אבל אתה מדבר על דרכי התמודדות שהן ההפך מקיצוניות, הן אמצע, נכון?
כאן הייתה הסתייגות שלי, שאני באמת לא בטוח שהתורה הבודיסטית, והפילוסופיה הבודיסטית, והאקו דרמה, כפי שאנחנו מכנים אותה, זה בעצם מה שיביא לנו את השינוי. כי מדובר פה על איזשהו מצע פילוסופי, רוחני, הגותי, שבאמת חשוב לקדם אותו, ואנשים כמו דיוויד לוי שעושים את זה, אני מברך אותם, אני חושב שהם עושים דבר מאוד מאוד נכון. אבל בסוף אני חושב שאנחנו כבר הרבה הרבה מעבר לשם. אנחנו צריכים פעולה הרבה הרבה יותר נחרצת, פעולה פוליטית, ואולי כאן אני גם אפתיע אותך. בגלל הסוג הזו של התפיסה הבודיסטית, לבודיסטים לאורך ההיסטוריה הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה להתמודד עם סוגיות חברתיות ופוליטיות. זאת אומרת, בעוד בודיסטים תמיד עזרו לעניים, לנזקקים, למצורעים, תומים, גם לבעלי חיים אגב, לאורך ההיסטוריה הבודיסטים עזרו. אבל כאשר מדובר על לחולל שינוי ברמה הפוליטית, מה שדורש לחץ על המשטר ומאבק כנגד כוחות ואינטרסים עצומים שבעצם גורמים לכך שהמצב הוא כמו שהוא, לא נעים לומר, אבל מישהו הוא היסטוריון של הבודיזם והוא רוצה להיות ישר עם עצמו, הבודיזם הוא מאוד קונפורמיסטי.
וואו, אתה ממש שובר לי את הרומנטיזציה.
יאמר לזכותי שהזהרתי.
הזהרת.
כן, אז בודיזם הוא קונפורמיסטי, ולאורך ההיסטוריה, תבחני את ההיסטוריה של בודיזם במדינות כמו סין, כמו יפן, הבודיזם תמיד זיהה את עצמו עם הכוחות החזקים, ובעיקר עם השלטון. וזה אחת הסיבות שדיוויד לוי בספר שלו, ששוב אני ממליץ עליו בחום, אומר שהבודיזם צריך להתעורר. כלומר, הבודיזם צריך לשנות כיוון, ובאמת יכול להיות שאם הבודיזם ישנה כיוון, ויהיה הרבה יותר חברתי, יותר אקולוגי, יותר, אז זה יהיה בודיזם קצת אחר.
אז זה מוביל אותי למשהו שקצת נגענו בו בתחילת הרעיון, וזה אולי הקשרות למושגים עצמם, ויש משל יחסית מוכר בבודיזם, שגם אני מכירה אותו, שנקרא משל רפסודה, שבו מתואר שהבודה מנסה ללמד את התלמידים שלו, שגם ההקשרות לכלי עצמו, זאת אומרת, גם ההקשרות לדרמה, היא סוג של תשוקה. הרי שמשתמשים ברפסודה כדי לעבור את הנער, משילים אותה. זאת אומרת, אין מה ללכת ולסחוב את הרפסודה על הגב. השאלה שלי היא איך, אם בכלל, ניתן להבין את המשל הזה בהקשר של מאבק האקלים, המאבק למשבר האקלים.
כאן אני לא לגמרי בטוח, אבל בהחלט ייתכן שיש כאלה שמבחינתם המאבק הסביבתי, האקלימי, החברתי, שהם כולם כרוכים ביחד, המאבק הזה הופך להיות כל מהות ומטרת חייהם. ואני יכול מאוד להבין את הדחיפות, אני מזדהה עם הלט, אבל חשוב לזכור שבסוף יש לנו השפעה מוגבלת על העולם. אני חושב שאחד הדברים שהבודיזם מלמד אותנו כתורה רוחנית, זה שאנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו להוביל לשינוי, לשינוי בנו, לשינוי בתודעה שלנו, לשינוי בפעולות שלנו, לאינטראקציות שלנו עם העולם, אבל מצד שני אנחנו צריכים ללמוד ולקבל את העובדה שהרבה דברים פשוט לא נמצאים בשליטתנו. ואיזה דוגמה יותר טובה מזה זה האקלים. אז זה נכון שיש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו צריכים לעשות אותם. אבל גם אני חושב שהבודיזם מציע לנו את ההבנה שבסוף לא הכל נמצא בשליטתנו, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן זה לבחון את המניעים שלנו, מה עומד מאחוריהם, האם זה באמת רצון להביא טוב, לשפר, להוביל את העולם למקום טוב יותר, או שבעצם אנחנו משתמשים במניעים האלה כחלק מהבנייה של האגו שלנו, חלק מההבנייה של הזהות שלנו, פתאום אקלימיסט במרכאות כפולות הופך להיות מה שאני, אני לוחם למען האקלים, אני מציל את כדור הארץ, אני רוצה להילחם למען דובי הקוטב, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אומר את זה בציניות, אבל אני אומר, יש כאן איזשהו סוג של הבנייה של אגו והאדרת העצמי. ולא חסר כאלה דוגמאות של אנשים שהם כל כולם עסוקים בכמה הם חברתיים וכמה הם עוזרים. עכשיו, אני מאוד בעד לעזור, אני מאוד בעד להיות חברתי, אני רק חושב שאם משהו הבודיזם מלמד אותנו, זה כל הזמן להיות מודעים למניעים מאחורי הפעולה שלנו, וכאן אני חושב, אם אני חוזר למשל לרפסודה, זה לזכור שהסביבה, משבר האקלים, המשבר הדמוגרפי וכן הלאה, כל הדברים האלה בסוף אלה מושגים, מושגים שעוזרים לנו להתמודד עם המציאות בצורה, אני מקווה, טובה יותר, אבל מהרגע שאנחנו מתחילים לייחס להם יותר מדי קביעות, יותר מדי משקל, אנחנו יוצרים לעצמנו הרבה מאוד סבל, מעבר לסבל האמיתי בעולם, שהעולם מתחמם ומזדהם וכן הלאה.
זה מעניין, נוצר כאן איזשהו מתכון מאוד מאוד מורכב, אני מרגישה, של מצד אחד לקחת את הכלים, ומצד שני צריך לעבוד ככה, ומצד אחד לשים לב לדברים, ומצד שני ככה. כאילו, אני חושבת שלכל אחת מהשאלות שלי, הייתה לך תשובה שמורכבת מגם וגם.
אני מאוד שמח שהדבר הזה באמת צף בשיחה בינינו, שהדברים מורכבים. הדברים מורכבים, יש פה מצד אחד משבר שבאמת, לא היה כמוהו, לא בהיסטוריה של האנושות, ויכול להיות שבהיסטוריה של הכדור גם לא. ומצד שני, יש פה איזושהי תורה שהיא בת 2500 שנה, והיא אומצה על ידי המערב בתקופה המודרנית, באיזושהי ורסיה מאוד קפיטליסטית שלה. התורה הזאת יש לה המון מה להציע, אבל האופן שבו משתמשים בה צריך להיות ביקורתי, וצריך להיות משהו מאוד מודע למגבלות שלה.
אז נראה לי שלסיום אני ארים לך להנחתה, כי אני כבר מזהה את הבעייתיות, ובכל זאת אני אשאל אם יש לך איזושהי עצה, נקרא לזה עכשיו אקו דרמי המתחיל, אבל...
אז כן, קודם כל לשכוח את ההגדרה הזאת של אקו דרמי, כי זה בדיוק כפי שאמרנו, זאת אומרת להיות אקו, אני אקו דרמי, זה מי שאני, אגב, גם צריך לשכוח את ההגדרה בודיסט, כן.
כן, אם ככה אנחנו כבר מפורקים הכל, אתה אומר.
בדיוק, אבל ודאי שצריך לשכוח את האקו דרמי, קודם כל לקרוא את הספר של דיוויד לוי, ואז לשכוח את ההגדרה, כדי לדעת מה ההגדרה שאנחנו שוכחים, ואם קצת יותר ברצינות, אז אני חושב שהעצה הכי טובה לבודיסט, בין אם הוא אקו דרמי, ובין אם הוא, לא יודע מה, דרמה טבעוני, או דרמה פציפיסט, להתחיל מהכאן ועכשיו. פשוט לשכוח את כל המספרים הגדולים, את הנתונים, את המושגים, את כל הדברים האלה, ולבחון איך בכל רגע ורגע בעשייה שלה ושלו, הוא יכול קודם כל לא להזיק. דבר ראשון לא להזיק, אנחנו רק יוצאים מפתח הבית, אנחנו מזיקים, זה כמעט בלתי נמנע. קונים בקבוק שתייה וכבר הזקנו. קונים כוס קפה מנייר וכבר הזקנו. זאת אומרת, אז קודם כל להתחיל בלא להזיק. אחר כך, איך הוא עושה יותר טוב בעולם? איך הוא משפר? זאת אומרת, מזה שהוא לא מזיק, קצת טוב בעולם. ועד השלב השלישי, כמו שנאמר בדרמה פאדה, להמשיך ולאמן את התודעה כל יום. כל יום להתאמן, לקום כל יום בבוקר, לדעת שאתה תיכשל, ולהיכשל טוב יותר. בלי כעס, בלי שנאה, ומתוך אמונה ונחישות מאוד מאוד גדולה, שאפשר להביא שינוי, אנחנו ננסה, אנחנו לא נצליח, אבל מחר בבוקר נקום וננסה טוב יותר.
יפה מאוד. תודה רבה, ארז, זה היה ממש ממש מעניין.
תודה רבה לך שאפשרת את זה. עד כאן להפעם. אתם מוזמנים לקרוא את הכתבה של שירה מאירי שהתפרסמה באתר של זווית. אני רוצה להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות. באחרון חביב לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות ותגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק אותו עם חבר או חברה. להשתנה.